esto. אני הייתי רוצה להתבונן בעזרת השם בעניין של מעמד הר סיני. בנוכחות של מעמד הר סיני, שמעמד הר סיני זה המעמד הגדול ביותר, המרכזי ביותר שעם ישראל עמד בו, התגלות השם עלינו בהר סיני, זה יסוד בשורש הכל, כל התורה הופיעה לנו בהר סיני. הדבקות בשם שמיים באחד נשמתם של ישראל, זה מעמד הברית בין הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. הכל מתחיל, הכל נגמר, מעמד הר סיני, התורה. אין רגע מכונן בחיי עם ישראל כמו הרגע שבו עמדנו למרגלות הר סיני ושמענו דבר השם אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים, הבעל וכולי. זה גם באמת זה שורש כל התורה כולה. אחר כך התורה נמנה פרשות פרשות, אבל שורש כל התורה כולנו, זה מעמד הר סיני. ממילא, העובדה הזאת של בית המקדש, שסליחה, של מעמד הר סיני, זה נקודת המרכז של חיי עם ישראל, אז היינו מצפים שממילא הוא יופיע בצורה מאוד מאוד מרכזית, בצורה מאוד 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 דומיננטית, במהלך כל דברי הנביאים, במהלך כל דברי הכתובים, כי זה היסוד שמכוון את עם ישראל במשך כל הדורות כולם. נביאים וכולם, הכל מכוח משה רבנו, הכל מכוח התורה. אחת הפשוטה, אנחנו צריכים לראות את מעמד הר סיני בתור הדבר, הייתי אומר, המרכזי ביותר. כל הנביאים והכתובים באו בשביל לכוון ולקשר אותנו אל גדולתה של התורה, גדולת המעמד הזה, מעמד הר סיני. אבל באמת, כשניגשים ומתבוננים קצת יותר בתוך הנביאים, בתוך הכתובים, אז מוצאים דבר מפליא. הדבר המפליא זה שאנחנו פוגשים גם בנביאים וגם בכתובים תיאורים לא מעטים של ההיסטוריה הגדולה של דור המדבר, ובתיאורים האלה מעניין איפה נמצא מעמד הר סיני, איפה הוא מתואר. בואו ננסה רגע קצת להתבונן בכמה מקומות מהם ונחפש איפה מעמד הר סיני נמצא שם. אז אני אתחיל דווקא מספר תהילים, כי הספר תהילים זה הספר שבו יש את הסקירה ההיסטורית הכי חזקה ומפותחת ושירית וכו'. ויש כמה וכמה מזמורים שדוד המלך בספר תהילים מתאר את התיאורים של יציאת מצרים, של מכות מצרים, של ההליכה במדבר. אז לדוגמה לדבר ככה, נעשה סקירה מהירה כזאת, דוגמה לדבר במזמור עין ח' בתהילים. דוד המלך מביא, אומר ככה, מזכיר לאסף, אבינו אני תורתי. כן, אבי החידות מני קדם, אשר שאמרנו ונדאם, וכו'. ואז הוא אומר, מביא שם, ואז הוא מתחיל לתאר, הוא אומר, מאפריים לא שמרו בית אלוקים, וכו'. ואז כאילו ירידה למצרים, ואז נגד אבותם עשה פלא, וארץ מצרים עשה צוער, בקע ים ויעבירם, ויצב מים כמולד, כן, יציאת מצרים, קריעת ים סוף, וילחם בענן יומם, וכל הלילה באור אש, עמוד הענן, עמוד האש, יבקע צורים המדבר, ויש כתהומות רבה, זה המים שיצאו מהסלע וכו', ויוצאים נזולים מסחר ויורד כנערות מים. אותו דבר יש כמה פעמים, גם בהתחלה, פרשת בשלח, גם אחר כך במריבה. ויוסיפו עוד לחתול עולמות אלוהים בצייה, ונשאו אל בבבם של אוכל לנפשם, זה הבקשות עם ישראל לבשר, למן. הן יקצו, וידברו באלוקים, ויאמרו, יאכל אל ארוך שולחן במדבר. יקצו, יזרו מים, ומחלים איתו, אבל גם לחם יוכל תת, מוביל לנו מים, יכול גם להביא, זה מיד פרשת המן שבא אחרי פרשת המים של פרשת בשלח. וכן שם השם היית בר, ויש נזכה ביעקב, והגמרא אף בישראל, זה היה אחר כך כל הסתמנת בעלותך, מתאבנים, כאילו היה מאוד מלוקים, לא פתחו מישועתו, ויותר שחקים מעל, ואתה שמיים פתח, ויותר עלי מה לאכול, גם שיש שמיים, ואיך הם אבירים בחמיש, ואיזה קדים, ויותר עלי כיפה שאין, חולים למעוף כנף, זה הסלם, ויפל בקרם החלם, ושבים מישועתו, ויוכלו, לא זרו, אפילו קים על הבאים, ועוד בשר בעל, בשר עודנו בן שידיהם, צריך להיגרד, וכולי, זה הדיור ארוך, וניבאנו לחול, ורחים שחול, וסקורי בשר, וכולי. אחר כך חוזר למצרים. אשר שם במצרים התותיו, ופתע בסצרן. ויהפוך לדם יוריהם, וזליהם, ושלח בהם ארוב, צפרדע, חסי יבולם, ארבל, ברד, ויסגר לברד בעירם, ישלח לו חרון הפועל ועוזר וצרה, יפלס נתבין בין נתיב לאפו, ויחקו בחור במצרים, ויישא כצון עמו, ונהגם כעדר במדבר, וילחם בבטח ולא פחדו, ותובעם כיסא הים, חזר לקריאת ים, לקריאת ים סוף. ויביאנו להקודשו, אל גבול קודשו, וארזה גנתה ימינו. פיק! הגיע לארץ ישראל. איפה הוא? הרב הסינה? לא אותו. וגרש את פניהם גויים, את פניהם חבל, וכו', ואז הוא פה מעריך את כל הנושא של בארץ ישראל, ואותו שמשכן שלו, וכו' וכו'. הלאה, מזמור קופי, מזמור קופה, שני מזמורים, אחד מתאר בפרוטות את מניסי יציאת מצרים, קריאה מכות, והשני מתאר בפרוטות את קריאת ים. הוא מתאר את אותה תקופה, ואז מה אומר לנו? בואו נסתכל על המזריזות, מזמור קופי, מביא, מתחיל מהתחלה, זה אברהם עבדו, בן יעקב בחיריו, אשר קראת את אברהם, והבדה ליעקב לחוק, והזנחו מגוי לגוי, לא הניח אדם משכם, וקרא רב על הארץ, לעבד, מכה יוסף, ומגלה, כן, הנה הוא הכבל, עד בו יבא וכו', שרמו אדם לבצור, ולבו ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם, ויצל את אמו, הפך לבא בשנוא עמו, כן, ולהתנקל בעבדה, ושיעבוד מצרים. שלח משה עבדו, אהרון אשר בחר בו, שם בו בברותותיו, מופתים בארץ חם, חושך ויחשיך, הפך את המון די לדם, שרץ רצון לכל דעים. הערב בכלל לראות בתיאורים, יש לנו תיאורים, הוא משנה את הסדר של המכות כל פעם משהו אחר, יש מקום להתברר בזה, אבל סוגיה בפני עצמה. ויבוא הרוב, גיש לים ברם, כפנם כנדם, ויבוא הרבה, ויחקול בחור, ויוציאם בכסף וזהב, סמך מטרם את פעם, פרח רד נרים אסף, ויש לי הערב לילה, עוד פעם תיאור של עמוד האש, עמוד ענה. שעה לאל אסלם, לחם ושמיים וצביעם, פתח צור ויזוב ומים, עוד פעם, בשר, לחם, מים. כי זכר את דבר קודשו, ויוציא עמו בששון בריאת בחירה, ויתן להם רצון גויים. כבר נשאר ארץ ישראל ועמד, יורים מירשו ועבור שעור אורכת ואותו ליצור הללויה. איפה מעמד הסיני? כובה, מזמור, בקריאת יסף. מי ימלא גבורות השם ישמיע כל תהילתו? זוכרני השם לשמוח וכולי, אבותינו במצרים לא עוסקים לנפלאותיך. לא זכרו את רוב חסדיך, ויאמרו על ים בים סוף. ויושיעם נמל השמו, ויגל גבורתו, ויגיע בלסובי יחיריו, ויהיו לכם בתרמות במדבר, ויושיעם לצונן, וגלים יד אויב, ויחסרו לצרים, וכבדים במותם. קריאת יסף, ויאמינו בדבריו, ושיעו להתערבו את אהבה במדבר. חזרנו לאוכל, וינצרו לבי שמעון, ויתן להם שאלתם. ויקנו למשה במחנה, לארון קידוש השם, הגענו לקורח. תפתח ארץ, ותולד אתם, ותכעס על אדמת אבירם. ותיבה אש בעלתם, זה אספסוף, ותרבו את אהבה. לאהבת ילד רשעים, יעשו עגל בחורב, תחבו למסכה. חטא העגל, מוזכר פה. זה כל הניסיונות שהיו. אבל מעמד עשינו לא מוזכר. ויראו את כבודם, את אבני צ'ור, אוכל עשת, שלחו אל מושיעם, נפלאות בארץ חם. ואומר להשמידם, משה מכורה בדופרת על פניו, להשיב חמאסתו. וימצאו בארץ חמדה, ברגלי, לא היינו בדברו, וירגנו בעוליהם, וישא ידו להם, להפיל זרה בגויים, וצמדו לבעל פאור, מילה, ואחרו זבחי מתים, ויחזו מעוליהם, תפרד במרגפה, ואהבו צריכה זו יפולדת, ואתה המרגפה, סקירה מהירה שכל פר, ספר שמות, ספר במדבר. כן, ויקח השם לצדקה, ועלמי מריבה, וירה למשה, כי הוא מתרוחו, ואז ישר דילג לארץ ישראל, לא השמידו את העמים אשר אמר להם השם, שזה כבר ספר שופטים, שהוא יהושע השופטים. ויתערבו בו גויים וידעו מעשיהם, יעבדו את עתיהם, ויזבחו את בניתיהם, וכו' יתמעו, ויתנם על גויים, וילחצו פעמים רבות אצילם. שובנו על אנשי כן אשר הושיענו מן הגויים, להודות לשם כל קבצינו מן הגויים, להודות לשם כל שם, שלום ילדיה, ועלינו לגלות. האחרונה, בוא תחזיר אותנו. אבל המקום הקשה ביותר, ששם השאלה היא צועקת, זה מזמור קופיות. זה מזמור, סליחה, במזמור, סליחה, במזמור קוף, במזמור קוף למד ו, מזמור קילו קילו רזו, זה דיינו של התנך. עודו להשם כי טוב, כי אלוהים חסדו. מונים את כל מה שהשם עושה בעולם. עודו לאלוקי האלוקים. קודם כל מתחילים עם דעת אלוקים האמונה השם. אלוקי אלוקים, ועזו, עודו לאדוני האדונים. ועושה נפלא וגדולות לבדו. ואז בריאת העולם. ועושה השמיים בתבונה. ורוקה הארץ על המים. ועושה אורים גדולים. את השמש. את הירח לכוכבים. ואז ישר דילוג. למכה מצרים בבחורים. אבל בריאת העולם, ציית מצרים, שתי היסודות של עם ישראל, ראש שנה ופסח. מכה מצרים, בוראים, כי אלוהים חסדו. ועצה ישראל מתוכה, כי אלוהים חסדו. ומחב נענות. ועד חזקה ובראים תמילה, כי אלוהים חסדו. נגזר יוסף וזרים, קריאת ים סוף וגם, כי אלוהים חסדו. נמוני חממו ויבר ישראל בתוכו, כי אלוהים חסדו. ונהיה חבור בכל הרבה יסוף, כי אלוהים חסדו. נמוני חממו מדבר, כי אלוהים חסדו. ויתן לנו תורתו, כי אלוהים חסדו, ויאמר במעמד סיני, כן, אין. מה יש? לאמוני חמור מדבר, לרוקם מלאכים גדולים, כי אלוהים חסדו. ויהרוג מלאכים אדירים, בסיחון מלך האמורי, ולהרוג מלך בשן. הדילוג הזה צועק לשמיים. איפה מעמד הר סיני? איך יכול להיות? פעם תגיד, סדר כרונולוגי של מה שקרה לעם ישראל. פה זה מסודר, גם המכות מסודרות. טק, 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 טק. הגעתם לרמת החמאס, דילה. מולך לאור ריבה, וכן אנשים גדולים. אחר כך, סיחון ולאוג, ותנתן לנחנה, נחלה לישראל מאוד, שבשבילנו זכרנו, מבוקים מצרים, תן לכם מקום עשרה קילומטות, ולא יבין כלום. איפה מעמד הר סיני? נעלם. איך זה יכול להיות? זה צועק לשמיים. איך שומעים את זה? לא יודע, דוד המלך חיכו משהו, מעמד הר סיני, לא מסתדר. אבל האמת היא, כשמסתכלים, עכשיו בואו נקרא את כל התנ"ך, מעמד הר סיני לא מופיע. לא בנביאים ולא בכתובים. חוץ מ... עוד רגע, כמה נקודות מאוד מסוימות שאנחנו נתעכב עליהן.
שירת דבורה.
שירת דבורה מוזכר, וזה שני מקומות מוזכרים, ואחד הכי מפורש זה סוף מלאכי. זכרו תורת משה עבדי, אשר לימדתי אותו בחורב, חוקים ושבתי וחורב. שם זה אזכור מפורש בסוף הנביא. שירת דבורה זה מזכר ברמז, אנוכי להשם, אנוכי השיר, שם זה רמז לאנוכי. ואז כתוב השם צדך וזהו, בסיני, ארץ רעשה, אף שמיים רעשו, לפני השם אלוקי ישראל. זה מוזכר אגב גם בספר תהילים. פעמיים גם כן במזמור שר וחץ, זה המזמור שאנחנו הספרדים קוראים אותו לפני שבועות, זה המזמור של שבועות. אליו תרצדו מהיום גבולים, הכל שם בארץ. רכב אלוהים ריבותיים, אלפי שינן, השם בם סיני בקודש. עלית על המרום, שבית השבי, לקחתם, הכל זה רמזים שמעמד הר סיני, זה רמזים. מוזכר שם שציני פעמיים, גשם לדנרות, עניף. יש אזכורים מאוד דומים בשיר הדבורה בין הפרק הזה ובשיר הדבורה. אבל בהם נסדק. לא כמו קראתי, דוד המלך יודע להתאר בפירוש. יהושע שמדבר עם ישראל בסוף ימר, בסוף ספר יהושע, תראו. הוא מתאר את מה שהיה את ההיסטוריה. הוא מדבר על ניסי מצרים. הוא לא מזכיר את קראתי, את זה מעמד הר סיני. אותו דבר ששמואל מדבר על ישראל. לא מזכיר את מעמד הר סיני. זה תהימה גדולה, איך יכול להיות דבר כזה? זה היסוד. זה השורש, זה כוח הכל. רק מקום אחד מוזכר בצורה מאוד מפורשת, מאוד מפורשת. וזה דווקא נמצא בספר נחמיה, אצל עזרא הסופר. עזרא הסופר, ששקול כמשה רבנו, שהחזיר עטרה ליושנה, שם יש תיאור מפורט. אז אם נפתח רגע בספר נחמיה, פרק פרק ח', אז שם יש תיאור מפורט. כתוב ככה, ויגר בחודש השביעי, ובני ישראל בארץ. ויעשו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים, ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה, וכל מבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. זה יום ראש השנה. יום ראש השנה זה יום שיש לו זיקה מאוד עמוקה אל מעמד הר סיני, תקיעת שופר. תקיעת שופר, למשוך היובל עם היעלו בהר, זה יזכור למעמד הר סיני, התורה. זה נושא עמוק. ויקרבו לפני הרחוב, אשר לפני המים, שער המים מן האור, עד מחצית היום נגד האנשים והאנשים והמבינים ואוזני העם אל ספר התורה. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל העץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתניה ושמה והניה וכו' 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 וכו'. ויפתח עזרא את הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה פתחו עמדו כל העם. כי הוא מדגיש ספר התורה. לא היה מעמד כזה, אולי ביושיהו, לרגע שבו מצאו את ספר התורה, או מעמד. ויברך עזרא את השם האלוהים הגדול, אנחנו נתקב על המילה הזאת. ויענו חולם אמן, אמן, במועל ידיהם, והכתוב וישתחוו להשם אפיים ארצה. ואז הם מבינים לעם, מסבירים את התורה, ויקראו בספר תורה לאלוקים מפורש, בשום שכל, והבינו במקרא, לומדים מקרא, לומדים תורה, יש פה בתיאור מפורט, עם ישראל לומד את תורת משה. ואז יש את כל איזה שם בחור, ואומר לו, יכלו לשלולים, ראש השנה היום, אל תעצמו. ואז עושים את הסוכות, ואז ממשיך, ועומד עזרא, הסופר, ומתחילים לדבר. ברקום וברוכו את השם לוקחים מהעולם ועד העולם, אתה הוא השם לבדיך. סקירה היסטורית אנחנו נראו אותך. אתה עשית את השמיים, שם מהשמיים, הארץ וכל שם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, אנחנו מכירים את זה מבבר הנביא. ואתה מחיה את כולם, עוצבה השמיים ונכן משתחווים. אתה הוא השם האלוקי, זה בתחיל לבריאת העולם, כן? מקביל קצת, כאילו לא חזור בריאת העולם. אתה הוא השם האלוקים אשר בחרת באברהם, הוצאתו מורכבים, זה השם אברהם. ומצאת את לבבו נאמן לפניך, וחרוד עמו הבריא, את מקצת הכנעני, החיתי, הפלמורי, פרזי, יבוסי, גרדשי, זוהר, אתה כבר ידיג לנו, ותכף נהיה עוד למדבר, ואת זה הכתר שמת לשמת על יוסוף, הגענו ליציאת מצרים, קראת ים סוף, ותיתן אותו מופתים, וכו', והים בקעת לפניהם, וכו', ותותפי משלחתם את עוד כרואים, במים עזים. אנחנו עד כאן מכירים טוב מאוד מהתפילה. אבל יש המשך. ובעמוד ענן עם חיתם יומם, ובעמוד אש לילה להעיף להם את הדרך אשר ילכו בה. עד כאן, בסדר, עמוד אש, עמוד ענן. עכשיו מה אומר? ועל הר סיני ירדת, ודבר עמהם משמיים, ותיתן להם משפטים ישרים ותורות אמת, חוקים ומצוות טובים. עמד הר סיני, ממש, עם התורה. ואת שבת קודשך הודעת עליהם. בדברה השלישית, בדבר השלישי. ומצוות וחוקים ותורה ציווית עליהם ביד משה השלישי. לא, אביב. ואת שבת קודשך הודעת עליהם, מצוות וחוקים ותורה ציווית עליהם ביד משה עבדך. ואז לחם משמיים, מים סלע, וכו'. וכו' וכו', אני ממשיך לתאר פה את כל התהליך, גם הכניסה לארץ, עגל מסכה, גם זה דברים, תיאורים מפורטים. ספר עזרא, סוף סוף, ספר נחמיה, עזרא הסופר, סוף סוף מישהו מתאר את מעמד הר סיני. מה זה הדבר הזה? מה הפשר של ההיעלמות הזאת, ולמה פתאום פה זה כן מופיע? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להסתכל, להבין קצת יותר באופן עמוק, את המערכת היחסים הסמויה שיש כאן בין למעשה שלוש, או הייתי אומר ארבע, מדרגות של גילוי אלוקות של השגת השם. ארבע מדרגות, מדרגת התורה, מדרגת הנביאים, מדרגת הכתובים זה מדרגת תורה שבעל פה, אנשי כנסת הגדולה, זה אמרה הסחיר בעצם, כוח של חכמי ישראל, שמתגלה בעצם אנשי כנסת הגדולה. כדי להבין את הדבר הזה, את ההדרגה הזאת, אנחנו, יש כאן מילה אחת ברמז, ששולחת אותנו לגמרא מפורשת, גמרא ארוכה, שמדברת בדיוק על ההדרגה הזאת. כאן כתוב על עזרא, שהוא ברך ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול. שם האלוקים הגדול. מה זה שם האלוקים הגדול? לכן הם נקראו אנשי כנסת הגדולה. למה? כי הם גידלו את השם. מה זה? גמרא במסכת יומא. בדף סמכתת עמוד ב' מדברת על הפסוק הזה. ולומדת אותו. אומרת הגמרא, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, סמכתת עמוד ב', מה היא גדול? מה זה גדול? אמר רב יוסף, אמר רב שגידלו בשם מפורש. הוא אמר שם מפורש. אומרים לי, זה יכול להיות שכל מה שנעלם אתה, המאמר בסיני לפני כן, זה לא היה מפורש. פה היה מפורש, דבר השם, התורה היה מפורש. אב גידל אמר, ברוך השם אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם, שגידלו בשם מפורש. ואז ממשיכים הלאה, ובמובן המדברים היה שם אותה משיק מסתה גדולה, מתואר את התיאור הזה של האש של יצר העבודה זרה, רק סיפור המפורסם בגמרא, שמופיע פה בסיומא ובסנהדרין, שהם לא יכלו לעמוד בפני יצר העבודה זרה, אז הם התפללו, משיק מסתה גדולה, התפללו שהקדוש ברוך הוא יעזור להם, ויצא כגור של אש מבית קודש הקודשים, אמר להם הנביא, זה יצר הרע, תפסו אותו, וזה המעיטו את יצר העבודה זרה, זו חוליה מאוד משמעותית כדי להבין את מה שקורה עכשיו אל על לא החדש שמתפתח לאחר המעטת יצר העבודה זרה. עוד רגע ניגע.
איזה גמרא זה?
זה גמרא ביום הסמך תת. אני אולי כבר אגיד את הנקודה. יצר העבודה זרה בעצם אומר הרב זצ"ל במאמרי הראי"ה, העבודה זרה זה בעצם עוצמה של התקשרות עם האלוקות. באמת, כאילו, תשוקה של הנברא להידבק באלוקות. תשוקה עזה ועצומה. אנחנו לא מכירים כל כך את המציאות הזאת, כמו שהגמרא מספרת לנו על מנשה ורבה, שאומר, אם אתה היית בדור שלנו, היית מרים צעירים, סיפולת גלימותך ורץ לעבוד עבודה זרה, כי זה הכמיהה של הנשמה להידבק באלוקות. כאן כשהם אמרו שהם לא רוצים את יצר העבודה זרה, הם אמרו לא אין ולא שכרה. מסביר רבי צדוק ומילוא, הכל מילוא בעינו ולא אין ולא שכרה. מה זה השכר שבא מיצר העבודה זרה? בפשט שהוא כופה קיצור, אבל בעומק זה כוח הנבואה. כוח הנבואה זה אותו השגה נשמתית אדירה. כשהייתה נבואה בישראל זה אומר שהיה אור אלוקי עצום. עד כדי כך שאדם מגיע למדרגה שהוא מדבר עם דבר השם מתגלה לנו. המעטה של יצר העבודה זרה זה בעצם החלשת כל הכוח הנשמתי הזה שבצד הטוב הוא המעיט את יצר, את כוח הנבואה. ככה כותב הרב גם כן שם במאמרי הראי"ה. מה? המעיט גם את כוח הנבואה, לא. המעיט את העבודה זרה, המעיט גם את כוח הנבואה. ולכן בעצם אותו דור של אנשי כנסת הגדולה, שם זה היה סוף תקופת הנבואה. חגי, זכריה ומלאכי היו אנשי כנסת הגדולה ומלאכי סוף תקופת הנבואה, פסיק הנבואה. ומשם מה התחיל בעצם אחרי הפסקת הנבואה? התחיל כוח החוכמה של חכמי תורה שבעל פה. אנשי כנסת הגדולה, לא בכדי, במשנה באבות כתוב, שהם אמרו שלושה דברים. אנשי כנסת הקשיבו את זה גיל אליהם, אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. מה זה שלושת הדברים האלה? זה קיום התורה באומה. הבו מתונים בדין, זה שדיין יהיה מתון, כי האחריות שלו, דבר השם, תורה, התורה, הנהגת השם את העולם עוברת עכשיו דרך הצינור של חכמי ישראל. אתם, אין כבר נביא שיבוא להגיד לכם כל הרבה השם. אתם, דרך פסיקה של דייני ישראל, מורה הוראה בדור, זה קיום האומה, זה קיום התורה בעם ישראל, זה דבר השם, הבו מתונים בדין. והחיים תעמידו תלמידים הרבה, שריבוי תורה במשרד, ועשו סייג לתורה, שזה התקנות לשמור את הנהגת התורה, כי זה. התורה הנהיגה את עם ישראל לאורך כל הגלות הארוכה, מאז שהסתלקה הנבואה. לכן אנשי כנסת הגדולה תיקנו לעם ישראל תקנות להעמיד את התורה בדור, זה עזרה הסופיה. מה שפרשה שאנחנו רואים פה, קריאה בתורה וכולי, זה ממש מבטא את הנקודה הזאת. זה דור שהוא אחרי הנבואה. וכפי שנראה, הוא גם בעצם באופן עמוק הוא גם אחרי רוח הקודש, זה עוד רגע נוספת, שעוד רגע ניגע. בכל אופן, ואז ממשיכה הגמרא לספר את הסיפור של ראשי כנסת הגדולה. למה, עכשיו פירוש שלישי, במערב המתנו אחי, אמר רב גידל הגדול, שאלנו פה בפסוק שלנו, השם האלוקים הגדול, מה זה הגדול? רב מתנה אמר, האל הגדול הגיבור והנורא. הגדול זה השם האל הגדול הגיבור והנורא, שאמר משה רבנו בפרשת עקב. מה זה? זה מספיק. שיחזירו, למה נקרא שמן הגדול? שיחזירו עטרה ליושנה. החזירו עטרה ליושנה. מה זה עטרה ליושנה? עטרה של משה רבנו. מה כתוב שם? בא משה, עטה משה, אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא, שלא יספר לי, לא יש האל הגדול, הגיבור והנורא, כמו שאנחנו מזכירים את תפילה, זה מה שאמר משה רבנו. עטה ירמיה, מגיע ירמיה. אמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נורא אותו. הוא נורא, איך להיות? הוא נורא? נוכרים מקרקרים בהיכלו? לא אמר. נורא. הוריד את זה, עם פרשת של חנמל. הוריד את זה. אמר, האל הגדול הגיבור. לא אמר הנורא. לא יכול להיות. נוכרים מקרקרים בהיכלו. אתה דניאל. אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, בגלות בבל. היה גבורותיו. לא אמר הגיבור. תפילת דניאל, לא מוזכר גיבור, הוריד את הגיבור, נשאר הגדול, בלי גיבור, בלי נורא. אדויים, שכנסת הגדולה, אמרו, עד רבה, זוהי גבורת גבורתו, שכובש את יצרו, או פה כתוב, כובש את רצונו, יש בגרסה של הגר"א, רצונו לכעסו, או כובש כעסו, שנותן ערך אפיים לאנשים. ואלו הם הוראותיו, שלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. ככה אמרו שכנסת הגדולה. ואז רבנן אמרי, ורבנן, כלומר, ירמיה ודניאל, איך יביא לאחי ועקרת הקנתה לתקין משה? איך הם יכולים לעקור את הקנתה לתקין משה, ירמיה ודניאל? אמרו, אמר רבי אלעזר, מתוך שיודעים בהקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, הקדוש ברוך הוא אמיתי, אלא אמת, הוא לא אוהב שאתה מדבר, לא במקום של אמת. לפיכך לא כזבו בו. לכן הם לא, אנחנו, באמת, אני לא יכול להגיד, הגדול, אז אני הגיבור, אבל אני לא אגיד, אני אמיתי. זו הסיבה של אמת. מה יש פה? מה זה דניאל? מי זה דניאל? דניאל, אומרת הגמרא במסכת מגילה, דניאל מבעלי רוח הקודש היה. דניאל לא היה לו, הוא לא היה נביא. וראיתי אני, דניאל, את המראה הגדול, והאנשים שהיו לי לא ראו, והם ברחו בערך הלאה. אומרת הגמרא, הנה עדיפים מנה, והנה עדיפים מנה. הם נביאים, הם עדיפים ממנו, או שהם נביאים והוא לא נביא. והוא עדיף מהם שהוא ראה והם לא ראו. יכול להיות, אם הוא לא נביא, איך הוא ראה והם לא ראו? מה, נביא נקרא חוזה, נביא רואה. הוא היה לו רוח הקודש. רואים שיש פה איזושהי נקודת יתרון לרוח הקודש, על פני נבואה שהיא תעזור לנו פה בעניין הזה שאנחנו רוצים לדבר בו. אבל מה אנחנו רואים כאן? משה רבנו, זה התורה, נבואה באספקלה היה מהירה. הוא אומר, האל הגדול הגיבור והנורא. בא כוח הנבואה, ירמיה, ולא רואה מה שכתוב בתורה. זה אומר, אני לא רואה האל הגדול, אני לא רואה נורא. בא דניאל עם רוח הקודש, הוא אומר, אני לא רואה גיבור. באים אנשי כנסת הגדולה, כוח התורה. מחזירים את הרע ליושב ואומרים האל הגדול הגיבור והנורא. יש לנו פה ארבע מדרגות. נבואה באספקלריה המהירה, נבואה, רוח הקודש ותורה. שכנסת הגדולה חוזרים חזרה למקור. כדי שנוכל להבין את כל הדבר הזה, אנחנו צריכים בקצרה לגעת בהבנה של היחס של התורה ומה זה מדרגות ההתגלות שלה. תורה, נבואה, רוח הקודש, מה היחס ביניהם. נעשה את זה בקצרה רבה. למעשה, צריך לדעת, שהתורה היא מציאות רוחנית אלוקית עליונה מעל כל גדרי העולם הזה. התורה כמו הנשמה שלנו. עם ישראל יש לו נשמה שיורדת לגוף. במורה לא צריך להבחין שתי בחינות. יש את הנשמה, הנשמה בעצמה. הנשמה היא שלמה, הנשמה היא קודש, הנשמה היא אור אלוקות, היא למעלה מכל גדרי העולם הזה. זה שהנשמה יורדת מתלבש בתוך הגוף, זה דבר נפלא, אבל זה לא מצמצם את הנשמה ולא משנה את המהות שלה, כשלעצמה היא דרה במרומים. אי אפשר לפגוע בה. כשבאו לשרוף את רבי חיה מטרדל, אמרו לתלמידים שלו, מה אתה רואה, אמר, גבילים נשרפים באותיות פרחות, אי אפשר לגעת באותיות. ברוחניות של ישראל אי אפשר לגעת. היא למעלה מכל גדרי העולם הזה. זה קודש עליון, עליון שבעליונים. אנחנו באמת, יש לנו נשמה שחיה במאורי מרומים. אנחנו גרים בשתי עולמות. יש לנו את העולם הזה, יש לנו את העולם העליון. העולם העליון זה מכל הנשמות שלנו. זה אור התורה, זה קדושת ישראל העצמית. החידוש, שאתם מחוברת העולם, זה הכנסות הנשמה בגוף, זה התגלות השם בתוך, התגלות בתוך מימדי העולם הזה. אז בא העניין של התגלות השם בתוך הגבול. שלושת מימדי הגבול, זה מה שנקרא עשן, נכון? עולם, שמה נפש, אדם, זרון ומקום, זה שלושת המימדים. שם אנחנו רוצים עוד רגע. יש מקומות קדושים, ירושלים, בית מקדש, מקום הכי קדוש, יש מדרגות. אותו דבר בזמן, יש זמנים קדושים יותר, מועדים וכו'. יש גם בני אדם, כהנים, כהן גדול, יש מדרגות. כל סדרי המדרגות נכונים לגבי החגים, המועדים, המקום להתגלות השם בתוך המרחב הפיזי. אבל זה לא נכון לגבי התורה. התורה אין מקום מסוים, אמנם כי מציאות את התורה והתגלות השם, דרך ירושלים, מצד שירושלים זה מקום שמקרב אותנו לקדושת התורה, אבל התורה כשלעצמה היא למעלה מגבולית, נתנה מחוץ לארץ. היא למעלה מגדרי המקום. התורה היא עליונה מאוד. נכון שאנחנו יכולים להתחבר לתורה דרך ירושלים, דרך התגלות, כי אנחנו נמצאים עם גוף. ולכן זה מבוא בשביל, אבל לא שהתורה עצמה היא תלויה במימד של מקום. התורה גם לא תלויה במימד של זמן. ‫שנגיד על היום ובלילה. ‫תקיעת שופר רק בראש השנה. ‫הרצה רק באיזה חג הוא זמן קדוש, ‫אבל תורה, תורה מונחת בקרן דוד, ‫יום, לילה, כל הזמן, הכול. ‫היא לא תלויה בזמן, ‫היא לא תלויה במקום, ‫היא לא תלויה באדם. ‫כתר כאמונה, תלוי בזרע, ‫כתר מלכות, בזרעו של דוד המלך. ‫כתר תורה, תורה מונחת. מי שרוצה. אפילו מונזר, תלמיד חכם, כהן לקדול, קודם לכהן גדול המארץ. תוקף התורה. התורה היא לא מתוחמת בגבולות העולם הזה. כשלעצמה היא מעל כל העולם הזה. זה באמת כוחה של התורה. כשהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, פרחה נשמתה של ישראל. כי הנשמה לא יכולה להכיל את הלישאר בגוף. מעמד הר סיני זה מעמד שהוא בכלל למעלה, 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 מכל דברי העולם הזה. זה דבר השם העצום שהתגלה עלינו. רגע שבו, כמו שהרמב"ם כותב, קרא את השמיים וגילה להם את מוניות שלו. נפגשנו עם הקומה למעלה, כביכול, כדרך משל. זה התורה. אבל, תכלית של התורה זה לא להישאר רק במרומים. תכלית של התורה זה לרדת לתוך העולם הזה. איך הירידה שלה השלמה והמהירה? בעם ישראל. בארץ ישראל, נשמה בגוף, גם במובן הפרטי, גם במובן הלאומי. גוף, עם ישראל בארץ ישראל. זה השכינה, חיה, בשלמות, כל כוכב, כל תפארתה וכל הודה. תורה מתגלית. זה התגלות השם עלינו. בברכה, בהצלחה, בסייעתא דשמיא, בכל השפע, בכל הרוממות, בכל האור. זה הופעת הנשמה שמוקרנת דרך הגוף. זה הכוח הגדול המיוחד, התגלות השם בעולם. אני רוצה לחלק פה שתי בחינות. יש תורה כשלעצמה למעלה, ויש תורה שמתגלת בתוך העולם הזה. בתוך חיי עם ישראל, בתוך המציאות. היא נפגשת איתנו. זה בעיקר המקום המרכזי בבית המקדש. פנימיות המקדש זה התורה, ומסביב יש זהב, חסף, ונחושת, אור, תפארת התורה, מנורה, יופי, ריח, תורה, הכל מנגינו. זה סימפוניה אלוקית שלמה שמגלה את הנשמה הנפלאה הזאת, נשמת הקול שזה כוח התורה. הנבואה וגם רוח הקודש, מה שמיוחד בהם זה שזה התגלות השם דרך הגוף, דרך הצינור שלנו. ניתן לזה רגע משל טיפה כדי לחדד את הדבר. ניקח משל של המוח והלב. המוח הוא כוח מאוד גבוה, אתה יכול להבין אמיתויות גם אם אתה רחוק מהם עדיין בקיום הזה, בקיום שלך. הכוח של המוח הוא כוח, אבל הלב, הרגש לדוגמה, אתה לא יכול להרגיש משהו שאתה לא נמצא שם. אי אפשר להרגיש, זה לא משהו ש... אתה צריך להיות שם בעצמך. זה כוח התורה וזה כוח, זה כוח המוח וזה הכוח של הלב. יש מצב שבו אנחנו כל כוחות החיים שלנו דבקים בתורה ואז מתגלה בנו ממש, וזה הנבואה. ונביא לבב חוכמה. הנביא זה מתגלה מתוך ליבו. לכן אין שני נביאים מתנאים מסגנון אחד, כי כל אחד לפי הצבע הרוחני שלו מתגלה עליו השם. אור השם שורה עליו. לכן אין נבואה שורה עליו בארץ ישראל. שזה המקום שבו אנחנו חיים. התורה שלנו גם בחוץ לארץ, כי למעלה מהתגלות בתוך העולם הזה, היא בשלב הרום. מיום שחרב את המילש, אין לך נבחור לארבעות של הלכה. עם הארבעות של הלכה הלכנו לגלות, אבל נבואה אין. כי זה נשמה ארטילאית, היינו אומה פורחת באוויר, אומר הרב נתן. זה נשמה בשמיים, זה לא התגלות השם בתוך העולם הזה. הנבואה זה התגלות פה. זה שפע, זה המקדש, זה מקור הנבואה. רוב הנביאים היו ירושלמים. זה מקור הנבואה. זה שפע אלוקי שמתגלה עליה. זה הכוח שלנו. כלומר, הנבואה זה לראות את השם מתוך ההתגלות במציאות. כדרך הלב, שאתה מרגיש משהו. התורה זה... אותו דבר רוח הקודש, אם זמן עכשיו להיכנס לעומק ההבדלים בין רוח הקודש לבין הנבואה, מי שרוצה להסתכל בסוף אורות הקודש חלק א', שם הרב מדבר על ההבדל בין המדרגות האלה. רוח הקודש זה מצב שהוא דומה לנבואה במובן זה שזה התגלות על האדם לפי כוחותיו, אומנם זה לא באותה עוצמה של הנבואה. הנבואה זה משהו מתבטל בביטול, הוא נופל לבריו מתפרקים, הוא נופל ודבר השם. רוח הקודש זה התגלות השם, שקצת יותר גבוה, לא דבק ממש בכל מכלול כוחות של האדם. אבל אני אומר את זה כי זה גם סיבה לנקודת היתרון המסוים, כמו שאמרנו, שאדם בשכלו יכול להשיג אמיתויות שהוא לא יכול להשיג בליבו, כן? אז אותו דבר, יש דברים שאפשר להשיג ברוח הקודש שאי אפשר להשיג בנבואה. זה מה שראה דניאל ובעלי הנבואה לא ראו.
כן? הצלחה עליו רוח השם, זה גם...
זה סוג של רוח חינוכית, כן? זה סוג של רוח חילוקית, זה לא ממש נבואה. יש רוח השם ששורה כמו שלחן על רוח השם, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, רוח, אתה רואה שם שיהיה רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, אתה רואה שיש רוח גבורה. רוח גבורה זה גם סייעת הנשמע, שפע אלוקי. זה אחד מרוח הקודש, יש רוח הקודש שנותן לנו לנו גבורה עליונה לכלל ישראל, אנשים שם. ויש רוח הקודש במובן של חוכמה ובינה שהוא משיג. אבל זה לא נבואה, לכן גם בגלל שזה לא התגלות השם עליו, הוא יכול להשיג משהו יותר גדול. אני אתן את זה כמשל, שאם ניקח לדוגמה הכלי, כן? אז כלי יש משהו יכול לקבל, הוא יכול לקבל, מה שלא הוא מעבר, הוא לא יכול לקבל. הנביא, בגלל שהוא מקבל לפי הכלים שלו, מה שהוא מסוגל לקבל, הוא מסוגל לקבל. הוא לא יכול יותר מזה. אבל שכל זה לא לפי הכלים, שכל זה למעלה. כמו שאתה מסתכל על המדרגות כבר רחוקות ממך, כמו שאמרנו, בשכל אתה יכול להכיר את האמת. לכן בשכל אדם יכול לדעת דברים מאוד מאוד גבוהים, למרות שהוא, מצד המדרגה של ההשגה שלו, הוא לא נמצא בהם. אז במובן מסוים, רוח הקודש זה בחינת המצאת בין לימוד תורה שכלי לבין השגה נבואית שלמה. לכן יש דברים שדניאל היה יכול להשיג ברוח הקודש והנביאים לא יכלו להשיג, כי זה היה גבוה מדי מי שהתלבש בהם. זה היה... כן, זה בקצרה, זה נושא להעריך בו. אבל זה רק בקצרה רבה. אבל כללו של דבר, גם הנבואה וגם רוח הקודש זה דיבור מתוך השגה של האדם. השגה של התגלות מסוימת. כידוע הדבר, ספרי הנביאים זה מדרגת הנבואה. ספרי הכתובים זה מדרגת רוח הקודש. דוד המלך ספר תהילים הוא אדון לכל בעלי רוח הקודש. וכל ספרי הכתובים זה ספרי שנכתבו ברוח הקודש, כהל ברוח קודש וכו'. לא נכתבו בנבואה, נכתבו ברוח קודש, והרבה נביאים לכתובים. כתובים זה ברוח הקודש ונביאים זה בנבואה. גם הנביאים וגם הכתובים יכולים להשיג את התגלות השם בתוך העולם הזה. אבל הם לא יכולים להשיג, בנבואה אני מתכוון, את האור האלוקי העצום האדיר שעומד בכל כתרי העולם הזה. אור התורה. זה רק נבואה, כמו שאמרתי. זה רק נבואה באספקט של המלך. בואו נראה את ההבדל. מה זה קריאת ים סוף? מה זה מקום מצרים? זה התגלות השם בטבע! אמנם בשבירת הטבע, אבל זה בטבע. זה בתוך מימדי העולם הזה. גם גוי היה מסתכל. ראה גם מצרים, נכון? מה יראו מצרים? ראו, אצבע ירקים, נכון? אתה רואה? זה התגלות בתוך מימדי העולם הזה. כתוב תמיד בתואר שם יד השם, יד השם, נכון? יד התגלות בתוך המעשים. אבל במעמד הסיני זו על היד. זה היה פה. פה אל פה הדבר בו. זה היה פה, זה דיבור, דיבור אלוקי. ויאמר השם, דיבר אל עם ישראל. דיבור זה רוחני, זה מעל העולם הזה. התורה, מעמד הר סיני, זה לא התלבשות האלוקות בטבע. הקדוש ברוך הוא הרים את עם ישראל למעלה מכל גדרי העולם הזה. אז הנביאים, הם לא מדברים סתם. נדייק רגע, נחדד פה את הנקודה. ירמיה, בוודאי ובוודאי שהוא למד תורה. אבל כשהוא כתב את ספר ירמיה, הוא כתב אותו מתוך מדרגת נבואה, מתוך השגה נבואית. אי אפשר לנביא להשיג את הר סיני. אי אפשר, זה לבד משה. זה לא יכול להיכנס לספרי הנבואה, זה הרבה יותר גבוה מספרי הנבואה. זה למעלה מזה. זה אספקלריה המהירה, זה ביטול כל מציאות העולם הזה לגילי מרוי, זה מדרגת התורה לעצמותה. אז זה לא כתוב בספרי הנבואה. זה גם לא כתוב בספרי רוח הקודש. זה כתוב ברמז. לא בפורש. כי זה למעלה לכל גבי העולם הזה. רק אנשי כנסת הגדולה וחגי ומלאכי, שהיה מאנשי כנסת הגדולה, סוף הנבואה. פסוק אחרון של הנביאים. כמי שמרמז על סוף תקופת הנבואה ותחילת תקופת התורה. הם, הוא אמר, זכרו תורת משה עבדי, והם אמרו, עזרא הסופר סיפר על אין נקנית בסיני, לימד אותם תורה, חוקים, משפטית, למה זה? מה זה כוח שלי? של חכמי ישראל. זה מה שכתוב חכם עדיף מנביא. הכוח הגדול של לומדי התורה, של עסק התורה, אף על פי שזה לא במדרגת נבואה, זה לא במדרגה של התגלות השם על מכלול הכוחות של האדם. לא על הלב, לא על השגה פנימית, אלא על לימוד בשכלו. אבל הדבר המיוחד והגדול שיש בזה, זה שהשכל של חכמי ישראל זה המשכיות של משה רבינו. לכן היו קוראים התנאים והמורים אחד לשני, משה, שפיר כאמר. משה, קראו לה בשם משה רבינו. והגמרא באה אומרת על נבואת חכמים, ועל חכם שהוא עדיף מנביא. כי כוח התורה עומד בעם ישראל לעולם. גם אם זה יש שבר, ואדרבה, דווקא לפני היציאה לגלות הארוכה, ששם הסתלקה הנבואה, הסתלקה כל התגלות השם מהעולם הזה. אבל לא כוח התורה לעולם זאת על ישראל. התורה האלוקית תמיד עומדת בקרבנו. כי יש לנו מדרגה של קישור נשמתי, כולנו היינו בהר סיני, כל אחד ואחד מאיתנו. יש מדרגה של קישור נשמתי אל גדולת התורה, אל הנשמה האלוקית העליונה שעומדת מכל למעלה לכל גדרי העולם הזה. כדי להמחיש את הנקודה, לחדד אותה, הרב זצ"ל כותב, ידוע הדבר שהיו הרבה, כל העמים והממלכות, היה להם גלויות ומלחמות, ברגע שבא הרב, ואין היה בשבת, נראה לי בפסקאות הראשונות של או פרק רביעי או פרק חמישי.
בגלל זה גם כשאנחנו מקדשים את השבת ומקדשים את החגים, אנחנו לא מזכירים את מעמד, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים.
כי זה באמת זכר את זה תוצאה, זה לא זכר את מעמד הסיני. כן, אני לא יודע אם זה קשור לזה. כי זה קדושת המועדים. התורה היא... שבת היא גם קשורה ליציאת מצרים. בספר דברים, בדיברות שם זה קשור. זה התגלות השם בתוך מימד הזמן, גם שבת זה בתוך מימד הזמן. תורה זה למעלה מהזמן, אמרנו. אז ברב קוטשע, כשעם ישראל, כשאומות יצאו לגלות, מה גורם לעגל הלאומי? מדינה, חיים ביחד, יש להם קשר משותף. ברגע שבא הקורת, פירק אותם, פיזר אותם, עברו כמה דורות, נמחק לגמרי, כבר לא זוכרים. האנגלים הגיעו להודו, הנין של הנין של הנין שלו, ואחלה לא יודעת איפה הוא בא. ככה נמחקו עמים וממלכות, מי יודע, רומי, מישהו מצאצא רומי, יכול להגיד, אני כן, סבא שלי, היינו ברומי, וזה נמחק, אני לא נשאר כלום. אצל עם ישראל מה? לא היה עם שעבר כמונו קרבות גלות. קרבנו גלות מרה וקשה, פרקו אותנו מבחינה לאומית, כל החיים בעולם הזה, פרקו לחלוטין. וציור, פשוט, אני סתם מצייר לי, המחשה. עומדים חמישה תימנים שהגיעו רב סודה מתימן, בחוף יפו, עומדים שם. עוד מעט שקיעה, עומדים פעמים ממך. הגיעו אחרי 2,000 שנה גלות מתימן. מחכים ממך עם רק חמישה. פתאום הגיע איזה רב סודה מהודו, מהונגריה. עם איזה שניים. שקיעה, ממך רוצים להתפלל? כן, 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 בדיוק עוד פעם. 2,000 שנה מפגשים, הם מבינים בדיוק מה הם רוצים. אחרי זה מגיע איזה כמה ממרוקו, כמה מצ'רקסיה, כמה מגרמניה, כמה מפולין, כמה מזה, שכולם נראים. שני השבטיך, המורכבים צועקים את האחרים בתח אליהו, מעורבים ביניהם וזה, אבל לא משנה, אבל הכל עובד. יודעים מתי לעלות עמד, מתי יש מרבה, מתי זה, ילד עצמך, כן, והרבה עצמך, אבל אותו דנים, הם גרים איזה צריך כמות. 2,000 שנה לא נפגש בין אנשים. אם זה עלי לפרוטרות, יודעים איך לתקשב. איך זה קרה? איך זה קרה? זה לא קרה לאף עם. אומר הרב, יש לנו ארץ פה שמחברת אותנו. יש לנו ארץ עליונה. ארץ משפטית, לא תורה. זאת המדרגה הנשמתית שלנו, שהיא חיה וקיימת. אפשר לפרק אותנו ברובד הגלוי, קבילים נשרפים, אבל אותיות פה רבה, אי אפשר לגעת באותיות שלהם. הנשמות שלנו, יש 60 אלמו אותיות לתורה ושתו ישראל. נוצרי כל ישראל. זה אנחנו. זה הקישור שלנו לנצח העליון, מה שנאמר על כל העולם הזה. הנבואה יכולה להסתלק, רוח הקודש יכולה להסתלק עם ישראל. בית המקדש שחרב, כל הקומה התחתונה של התגלות השם בעולם הזה התפרק, הנשמה קיימת תמיד. זה כוח התורה, זה עם ישראל. ואיך הכוח הזה עמד לנו? על ידי בתי כנסיות, בתי מדרשות ועסק התורה שלא ימושו מפיך ומפי לרחב ולרחב עד עולם. עם ישראל הגה בתורה כל הזמן. מי יסד את זה? מי העמיד את כוח התורה בעם ישראל אחרי סילוק הנבואה וכו', שזה ההתגלות בארץ ישראל? עזרא הסופר. אנשי כנסת הגדולה שהם היו היסוד הגדול ש... עמד בעיקר הדרה של תורה שלו לפי על בית שני בעצם, בית שני כבר היה סילוק של נבואה, בעיקר רוב בית שני לא היה לבין. היה כוח חכמי ישראל, וזה התפתח תורה, גמרא, משנה, ירושלמי, ועם הציוד הזה יצאנו לגלות הארוכה. זה מה שעשה עזרא הסופר. הוא החזיר את כוח התורה לעם ישראל. לא את הנבואה ולא את הרוח הקודש, את התורה. זה הכוח הגדול ביותר. זה נראה כאילו פחות. מה הוא נביא? הוא בעל רוח הקודש! דניאל! דוד המלך! לומדי התורה, אנשי כנסת הגדולה, הם הגדול, הם גידלו. הם מסוגלים לראות מה שמשה רבנו רואה. לא בראייה של התגלות נבואית, בראייה של חוכמת התורה. חוכמת התורה אפשר לדבר על המדרגות האלה. למה? כי כשנביא רואה, הוא רואה, יש לו הוראת שעה, הוא רואה מה שיש עכשיו. הוא רואה עכשיו את הנוחים הכלכליים בהיכלות. זאת ההשגה הנבואית שלו. זה מה שהוא רואה בהתגלות האלוקית. הוא לא רואה את המעבר עכשיו. הוא לא רואה את המעבר. אז הוא אומר, זה מה שאני רואה. ירמיה ודאי היה תמיד חכם עצום, אבל הוא לא דיבר בכוח המקום, הוא דיבר מדרגת הנבואה. מדרגת הנבואה לא יכולה להגיד נורא. זה הם אמיתיים, אני נביא, זה מה שאני רואה. אז הוא לא אמר נורא. ומדרגת רוח הקודש לא יכולה לראות את ההתגלות שיש בתוך השבר הגדול, איך צומח מזה עוד. היא רואה את הדבר הזה, זה מה שהיא אומרת. אבל מדרגת התורה, היא סוקרת מסוף ועד סוף. היא רואה את הכל, היא רואה את כל המשפחים, היא רואה גם את האור שבתוך הגלות, את האור שבתוך המחשקים הכי קשים. היא יכולה לראות את האור שמתגדש. זה גבורה גבורתו, זה לא בהתגלה. סקות המעבר הזו, אנחנו עבור תפילה. אין התגלות, אין חזון נפרץ, חדנו פרעון בישראל חדנו, אגב שדבורה הוא מזכיר את שם בדיוק, יזכיר את הר סיני, חדלו פירעונות בישראל, עד שהקמתי דבורה שהקמתי להם בישראל. שזה דווקא דבורה זכתה להזכיר. היא חזרה למעמד הר סיני והחזירה את כוח הנבואה לישראל. עד שהקמתי דבורה שהיא החזירה את כוח הנבואה לישראל. כך כתוב, חדלו פירעונות בישראל, לא היה נביא, עד שהקמתי דבורה שהקמתי להם בישראל. החזירה את זה, ולכן היא זאת שזכתה להזכיר שם את ההתעוררות של ברמז את התנ"ך, את מעמד הר סיני. אבל, רק לי, אני אומר, צריך להבין מה קרה פה, כשהכנסת הגדולה התחברו, היה להם את היכולת להגיע להשגתו של אילן, לדרגה של המשלב, כוח התורה. לכן הם החזירו את הכל. לכן הם אלה שיכלו לדבר על מעמד הר סיני. כי הם דיברו את מעמד הר סיני מכוח מדרגת כוח תורה שבעל פה. כוח אחרי ישראל של מנורות, זה כוח התורה. כן, אז אתה לשאול?
כן, אבל זה כל דבר, ואת התורה הזאת היא בעצם, כמו שאמרנו, זה חוכמה, זה סדר.
נכון.
זה כוח אחד מכלל הכוחות, זה כוח אחד שבסופו של דבר מצום, כאילו חלקי. בעוד שהנבואה היא מופיעה בכל הכוחות של האדם, שכולל גם את החוכמה. אז בוודאי לכאורה שהנבואה היא הרבה יותר גדולה, בסופו של דבר החוכמה היא רק משהו... כמו שהיום אנחנו רואים, אנחנו תופסים כאילו את התורה רק בשכל, אבל כל שאר הכוחות שלנו מנותקים עוד פעם.
אז טוב שאמרת את זה, כי אנחנו פה גם מתקשר לתביעה שלנו להסרת הנבואה בבניין בית המקדש. אבל כדי לדייק את הדברים, זה לא נכון שהתורה והכוח, החוכמה זה כוח אחד. החוכמה זה התמצית של כל הכוחות כולם. ראשית חוכמה היא יראת השם. חוכמה זה התמצית של הכל. באופן גרעיני. כמו טיפת זרע, שזה בחינת חוכמה. שזה גרעין התמציתי שכולל בתוכו את הכל. שכשאתה מתחבר לגרעין, בסוף הכל יצמח. הכל... יש לך את הגרעין. יש היום, אולי בנורווגיה, אחת המדינות הצפוניות, לא באיסלנד, אחת המדינות הצפוניות, קפואות, יש שם בונקר תת-קרקעי, עצום, עמוק, בעומק האדמה, מוגן מכל זה, שיש שם את כל הזרעים שיש לכל הצמחייה שיש בבנק, של כל הזרעים שיש, שבמידה ותהיה קטסטרופה כלל עולמית וזנים ימחו, יהיה אפשרות לשחזר אותם משם. זה משהו פרויקט כלל עולמי, יש שם איזה זה אזור כפו מאוד שההקפאה היא טבעית, לא צריך שום אנרגיה חשמלית, זה כאלה, יש שומרים את ה... זה, יש לך גרעין של חיטה, אפילו אחד, אז גם עם כל שדות החיטה בעולם, וזו אחד, למשל, יעלמו, גרעין אחד זה לחזיר את הכל, זה גרעין. זה רוצה להמחיש מה זה גרעין. הגרעיניות זה התורה. ניצוץ אחד של תורה, זה כוח יכול להחזיר בתוכה את התורה, DNA שיש בו את הכל. זה התמצית, זה השורש, ראשית חוכמה יראת השם. זה השורש שלנו, ולכן מה שלחתנו בגלות זה השורש. לקחנו את הגרעין כדי שאחרי 2,000 שנים נחזור ומכוח הגרעין הזה יצמח הכל. לכן זה לא אחד הכוחות, זה שורש כל הכוחות כולו. שמתוכו הנבואה גם יצמח. עכשיו אנחנו מתפללים בתביעות החיים של עם ישראל בארץ ישראל מתעוררות כדי לגלות את זה בלב, בחיים, הרצון לשתף את עבודת השם בזה, זה תחילת מצעדי הרצון לגלות את הדברים בחיינו, ממילא ככה, זה שירות שזה הנבואה כמו שהרב כותב. כל הקומה תתחדש, מכוח התורה. אותם דלת אמות שהיה כוח, שהיה כוח המאמין של הכל. לכן זה לא משהו שולי. זה נתנו לנו את הנקודה השורשית שיש בה את הכל.
מקבילות באליהו הנביא למעמד הר סיני.
נכון.
מה מיוחד באליהו שהוא כן, הוא ניסה לחזור לזה וכל הנביאים כאילו רצו להתנתק מזה.
כן, יש משהו מאוד גדול אצל אליהו הנביא שהלך לחורב. נכון, שהוא הלך לחורב. ושהיה בו מקבילות של רוח בפרי קרי וכו' לא ברא השם. כי הנקודה העיקרית של אליהו הנביא זה לערער את קדושת הסגולה של עם ישראל. סגולה נשמתית, לכן יהוא הנביא מגיע בר ברית.
לעורר
או להרעיד? לעורר. לעורר, להרעיד את הנקודה הנשמתית של עם ישראל. הקנאות שלו להשם, זה שהוא מגיע בברית תמיד, זה בגלל נקודות החיבור של הנשמה. יש נשמה, יש נשמת קודש בעם ישראל. זה מלאך הברית, זה הכוח שלו. לכן יהוא הנביא הוא מתעורר במקומות האלה, בשביל זה הוא מוזכר שם לחורף. בכל אופן, אז רק לענייננו כאן מה שאנחנו רואים, שהנקודה בעצם, אנחנו מנסים להבין, לחזור רגע, לסכם את הדברים. אנחנו סוקרים את התנ"ך, נביאים וכתובים, אנחנו לא עושים שם את האזכור של מעמד הר סיני, בגלל שהעין של הנבואה ושל רוח הקודש לא יכולה לראות את האור הגדול הזה, זה מסרבר. זה אור של מדרגת משה רבנו, זה אור של הספקטריה המהירה, הנביאים יודעים, הוא סתם אותי, אבל אנחנו יכולים לכתוב על מעמד הר סיני, אבל זה לא תיאור של נבואה, תיאור של שכל שלנו.
האם זה גם בגלל העניין של הסתרת מעמד הר סיני?
כן, האמת היא שזה רעיון יפה, אני לא חשבתי על זה אף פעם, אבל לפחות היה אפשר לציין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, להזכיר תורה, לא להזכיר את המאמר. גם זה לא מוזכר בנביא. זאת אומרת, כתיאור יגיד את הפסוקים של דיבר אלינו עשרת הדיברות, כמו שמשה רבנו, אני חושב אותי, דיבר אלינו בחורה ולמור.
אבל שוב יש מקבילות. יש מקבילות ספרותיות למצוות ולציוויים ולמשה
ברמזים, ברמזים, אבל לא מוזכר שהשם התגלה ודיבר אלינו בהר סיני. אין. רק אצל הזה, אבל זה אולי כאילו באמת מעניין להסתכל בזווית כזאת. אני יותר בחרתי את הזווית הזאת, ואני חושב שמה שאני אומר הוא נראה לי מתוך הגמרא די מוכח, שאנחנו רואים פה שיש פה כמה מדרגות של הם משה רבנו מדבר במדרגה העליונה שהיא נעלמת מהנבואה, נעלמת מרוח הקודש וחוזרת על דעת של כנסת הגדולה שהם כוח התורה בעצם. זה מאוד מסביר גם את העיקרון שאנחנו רואים ששני כנסת הגדולה זה כוח התורה שנמצא בעם ישראל, זה כוח משה רבנו, וככה עדיף מנבי. כל הדברים האלה, אני בעצם הסתמכתי על הגמרא בהדרגה שלה כדי לאור זה להסביר את מה שאנחנו רואים שבנבואה זה לא נמצא וברוח הקודש בספרי הכתובים זה לא נמצא, ובאצל עזרא, דווקא ברגעים שבהם הוא מחזיר את התורה ומעשה המעמד הגדול של הנחלת התורה בעם ישראל, שהחזירו התורה ליושנה, שם זה נמצא, ושם הגמרא, המילה הגדול, מחזירה, מביאה אותנו לגמרא הזאת. בשביל זה אני חשבתי ללכת על המהלך בצורה הזאת, של העניינים האלה. בקיצור, אבל לסיכום הדברים, אנחנו נמצאים היום בדור שבאמת מבקש להחזיר את הכל. כוח התורה בעם ישראל, לקח אותנו 2,000 שנה, העמיד אותנו והחזיר אותנו לארץ ישראל, אבל עכשיו יש כמיהה ויש תוקקות שהתורה הגדולה הזאת תופיע במדרגת נבואה, תופיע בבית המקדש, בהשגת הלב, בראייה שלמה של גוף ונשמה לאומיים שמופיעים בכל השלמות, בהדר של תורה ובהדר של מקדש שנזכה בעזרת השם במהרה, עמד כמיהה עצמה. תודה רבה.
חזק וברוך. יש פה לגדה, המנגיש על הרבה שבעצם. הצד השני.
אפשר כוח הרב.
אפשר כוח, בוא נהנה. אני זוכר את זה בצד השני.
כך עובדים לבני ברק, כל האוטובוסים, בשעה הזאת אין אוטובוסים רגילים, יש אוטובוסים
ברגילים. יש מקום גדול לזה, כן.
חיפוש אחרי המילה סיני בתנ"ך 33 פעם ומופיע 29 בתורה, פשוט ארבע פעמים האלה שציטטת עכשיו. כן, ארבע האלה שציטטת עכשיו. לא יכלתי להתאפק. אני לא אוהב שמשחקים עם טלפון פה כדי, אבל לא יכלתי להתאפק.
ויש חורב. חורב.
אבל יש משה שמכנים אותם בתור משה.
אין שמות שהם כמו אבותינו. למה באמת?
אין הרב משה?
לא, באמת.